יום רביעי, פרשת וישב. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור המעניין שכתב הרב פעל ברלזון. כך מצאתי את התירוץ ה-501 לקושייה המפורסמת של רבי יוסף. רשות דיבור לאברך בעל המייסה, חנוכה תשע"ב, הנרות מודלקים, הפזמונים שוררו, הסופגניות חולקו. מה שהתרחש אז הוא שנרות החנוכה שהילדים התקשו לבור לעומת הנרות בחנוכיה שלי, שריצדו בעוז, הילדים העירו את תשומת ליבי למתרחש, זה היווה הזדמנות מעולה לדבר על סוגיית עוד לא כועס המצווה. הסברתי להם שהם קיימו את המצווה בעצם הדלקת הנרות ודי בזה. שזה חזר על עצמו, אותו תופעה גם ביום השני. הבנתי שיש איזה גורם לזה, לקראת חנוכה אשתקד, התחלו ילדיי בהכרזה השנית הקבועה שרוצים להדליק בשמן זית. מה שגיליתי בארון בקבוק שמן זית ישן ושן שכבר לא רציתי להשתמש בו, נעתרתי לבקשה שלהם. הם הבחינו שהצבע של השמן זית בכוסיות שלהם שונה מהצבע של השמן זית של אבא, אבל בסוף זה מחלות הכל, היה מדובר בו שמן זית אמיתי. באותו ערב למדתי עם הילדים בבית, בבית הכנסת סמוך לבית, לכבוד חנוכה ביקש הבן שלי ללמוד משהו שונה, לא מה שלומדים בחיידר. הצעתי לו כמובן לעסוק בקושת הביסוסף הידועה. הסתרתי לו על הספר נר למאו, שהוא קיבץ תחת קורת גג אחד, תחת קורת גג אחת 100 תירוצים, ועל הספר רימי שמוינו, שקיבץ יחד 500 תירוצים. ועד הבזיק במוחי התירוץ ה-501. הזכרתי, שמעתי פעם מגיס שלי ששמן זית ישן מאבד את תכונת הבעירה. הנוזל אולי נותר שמן זית לגבי רוב התכונות, אבל לבור הוא לא מסוגל. אני לא חימאי, אין לי מושג מה משמעות העובדה, אבל הספיק לי הניסיון האישי שנוכחתי לראות שהנרות של הילדים שלי לא הצליחו לבור למרות שמזגתי להם שמן זית מזן מעולה. ולמה? כי זה היה שמן ישן נושן. זה גרם להם להתאכזב ולגלות הנרות שלהם נכווים אחד אחרי השני. אז שמה אומר גם פח השמן שהיה גנוז ובסמי קדוש, וחתמו של הכהן גודל היה ישן נושן. ואם כן, אני מתרוץ את קשת הויסוציה שכן שמן כזה, גם ביום הראשון לא יכול היה לדלוק. ומוסיף הברך ומספר שהוא התקשר לאח שלו, מתחוכם אליו בזנבתו השרה, והוא הופנה אותו למגינת אנטיוכוס, שמסופר שם, שאחרי זה באו בני ישראל לבית המקדוש, ביקשו שמן זית להדליק את הנורה, לא מצאו לצלוחית אחת שהייתה חתומה בטבעת הכהן גדול ממי שמואל הנובי, וידעו שהיא טהורה. פירושו של דבר, שכד השמן שנמצא גנוז ובסמי קדושה ישן ושן, שהשמואל הנובי נפטר בשנת 2804, בנס חנוכה התרחש 818 שנה אחרי זה. אז למען עד אותו שמן, בקו היושר, בפרק צדיק ומובא שלא מצאו כי מצלוחית אחת של שמן אשר הייתה חתומה בטבעת של כהן גדול, שבאותו צלוחית היו מושכים מלכי ישראל, לכל כהן גדול שהיה טעון משיכה, נמשך באותו פח של שמן המשחה. עד כאן הדברים נפלאים של הרב רפאל ברלזון שתפרסם מוסף שבת קודש לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, הש"ס חייב להמשיך. דברים נפלאים מאת הרב יעקב רוזנשטיין. בפעם הזאת יותר לא נשאר מהצד, בפעם הזאת לא נתחמק ונסביר שעוד מעט, שאולי הפעם כולנו החכמים והיודעים, חשובי לומדים מאנשי מייסן. אנחנו שתמיד תכננו לסיים, ברור שהכן שהוא זו תוכנית שלנו, אבל מעולם לא עשינו את זה. עכשיו זה יקרה, זה חייב לקרות. סמל מדו אומר, כל אחד ואחד יגיד לך שברור שמהלך חייב הוא יזכה לסיים את השעס, כל אחד יודע הוא בטוח. גם אתה וגם כולם, ברור שגם אני אסיים את השעס, מתי זה יקרה זה כבר שאלה אחרת, בקרוב. אני צריך לגמור לי לפני זה, זה עניין אחר, ועוד אחד. הוא אומר, בוא נראה, הוא עושה פה חשבון, הוא אומר, דבר מצמרר, כמה באמת מתוך כל עם שמתכנן, תוך כל אחד ואחד שבטוח, לא רק סבור, בטוח. בטוח שיום אחד הוא יגמור את השעס, כמה מסיימו בפועל, כמה אחוזים באמת מאושרים מסיימו והגשימו את היד. סיום אשתו, קידוש שם נהדר כמו תול עונייה, אבל כמה, אכן מתוך העם נמצאים במסיימים. מוטב אולי שנגדיר את זה שיש מקום לעוד הרבה. ולמרות שהשמחה משותפת לכולם, זה הזדמנות והרגע עכשיו ורק עכשיו, כעת ממש, אנחנו גם נמצאים שם. והיום לאחר הסיום יעלו רבבות ומאות אלפי הדפים להתעלות ולרומם לפני המקום, הדף שלנו גם יהיה שם, חייב להיות שם הדף שלנו. על המעלות בעניין אין צורך להרחיב, בזכות התורה הקדושה, אחדות נפלאה לכל העם, לעם כולו, פשוט ויציבות חיים וחותמת פאר. גם אנחנו בליגיון, תלמותינו לפני המקום, ברור גם שהדפיים היא, זאת התוכנית שהוכיחה את עצמה באופן ודאי, כמסוגלת להביא כל יהודי לסיים את הש"ס, מדי חכמים, החסידים, פשוטיה ונכבדיו. וזה מלבד העובדה שזאת זכות ההצבעה שלנו. לא נעמוד ריקם כשכל העם יתאחד להביא משך תקנו. הדף שלנו יהיה מרכיב אינטגרלי בעניין הזה. גם אנחנו לומדי הש"ס הרופאים לפני המון קודם. מלבד הכל, זאת ההזדמנות שלנו להפוך את הש"ס לחלק מאיתנו. אנחנו באמת רוצים להיות גם כן אלה שגמרו את הש"ס. ואם נדחה את זה עוד, מי יודע אם זה יקרה? מי יודע כמה עוד הזדמנות יהיה לנו? ויותר מזה, מי יודע אם לא בזכות זה בלבד? הזכות הזאת שנצבור כעת נזכה לעוד מחזור של ש"ס. פעם אנחנו נתחיל, פעם אנחנו נתמיד, ובפעם הזאת נרכוש סוף סוף את הדבר הזה. וגם נסיים. והפעם הבאה, ביחד מיליוני דפים בכל העולם, יעלה ויתרון גם התלות בבלי הפרטי שלנו. דמעה תרטוט בקרבנו. יחדיו נראה איך רבבות דפים מתחברים לגשר איתן, שעליו ישמעו רקיעות רגליו של משיח. ש"ס הזה חייב להילמד. ואנחנו ממשיכים לגומר של טוירו. בהמשך לפתיחת סניף דירשו בקזבלנקה שבמרוקו, במסגרת מוסדות תשובה ישראל, וכחלק מהמגמה, לחזק את לימוד התורה במקום, שקלת בדירשו האפשרות לערוך מעמד סיום הש"ס במדינה מוסלמית, לראשונה בהיסטוריה שלה. מול אור את זה יש השם. לפי דירשו פזורים בחמש יבשות למעלה מ-24 מדינות ברחבי העולם, ובשבועות האחרונים הוקם סניף ביד יוצא דופן בקזבלנקה שבמרוקו. הסניף שמהווה הסניף הראשון למדינה מוסלמית הוקם בשיתוף פעולה עם מוסדות תשובה ישראל המפוארים שבמרוקו בראשות הרייבד במרוקו, הגאון רבי ישעיהו יוסף פינטו, ומוקם בישיבת דיני העלייה של הרב שנמצאת שם, שם שוקדים על התורה והעבודה מאות תלמידים ברחבי העולם. עשרות אלפי מבקרים יהודים מגיעים בכל שנה לסיורי שורשים במרוקו, שרוויה במאות קברי צדיקים. ברחבי המדינה יש למעלה מ-650 קברי צדיקים. רבבות העולים מדי שנה מבקשים בימי הנסיעה מרוממת גם להקצות זמן ללימוד תורה. השיעורים של דירשו שכבר התחילו במתכונת מלאה, דפיים בהלוכה, דפיים תלמוד בבלי, מערכים מדי יום עשרות אורחים שמצטרפים לשמוע דבר הלכה ולשמור על רצף הלימוד הקבוע. גם ישיבת תשובה ישראל בקזבלנקה שברשות הרב הגאון רבי שלמה עזרן מקיימת דבר יום ביומו שיעורים במשתברו בחפץ חיים כמון דף ימי, משתתפים תלמידי הישיבה באופן קבוע. מי שאחראי למפעלות התורה עצומים במרוקו הוא כאמור רייבד מרוקו רבי ישעיהו יוסף פרינטה שפוקד את המקום לעתים קרובות. בשבת פרשת סטולדס הגיעו למעמד מיוחד במרוקו למעלה מ-1,000 יהודים, בהם 60 רבני קהילות תשובה ישראל למעמד הכתרה מיוחד. כשבמהלך המעמד הציג הגאון רבי ישעיהו יוסף פינטו את חשיבות הגדולה של לימוד לפי הסדר שנקבע על ידי ארגון דירשו והתקבל על ידי כל גדולי ישראל מכל היהדות והחוגים. בארגון דירשו כמובן שהגיעו בסיפוק לנוכח ההתפתחות העצומה בכל תפוצות ישראל של סדרי לימוד המיוחדים, ובפרט של דף היומי והלוכה שהפך בשנים האחרונות ללימוד חובה לרבבות ישראל, לרבבות יהודים. אנחנו רואים בשנים האחרונות שיש מאות אלפי יהודים בעולם שהצטרפו ללימוד יומי שנשתברו על מנת לחזק לא רק את לימוד התורה אלא גם את ידיעת התורה לפי המסורת והתפיסה של דירשו לאורך השנים. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע רבותיי. גודל מידת הקורס הטוב של המורן הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל. ויחס הרוע הגדול לעזות וחוטוס אלוקים אומרת התורה. אלשיך ודל על כפי הלשון בדברים של יוסף, ואיך יש הרוע הגדולה הזאת? וחתו של לוקים שלחש בין אותה משמעות. אז בגילון סוף מה זה מחשוב התחילו, הוא מביא סיפור מיוחד שהוא שמע מהגאון רב משה שיינרט, שהיה מזקני תלמידיו של הגאון רב אהרון קוטלר. הוא מספר שלרב אהרון היה לו ממש פחד מצמית ומשתק מכלבים. בשביל זה היה מסתובב שהיא מטריה ביד גם בקיץ. כדי שאם יהיה איזה כלב אז פנים וחשוף, יהין לתקוף את הראשו, יקבל מנה אפיים מהמטריה. באחד הימים, יצא הרבה מבינן הישלם, הוא לא מגיח כלב, אמר נסע חשבון שלו, התקפה, התקיפה בהפתח, זה חזקה, חזק יותר, זה, האפקט שזה חזק יותר, אז לפני שאני אנשוך, לפני שהוא יקדים לנשוך אותי, אני אתן לו מכה בראש, אבל תגלתו של הרב נכזבה, הכלב ספג את המכה, לא הסכים לעבור בשתיקה, התחיל לנבוח, ניסה בכל אפשרות לקפוץ על הרב. מי שהציל את המצב זה היה בוני. בוני היה עובד גוי של הישיבה בדיוק כשעבר שם, קפץ על הטלק, קפץ על הכלב, סילק אותו. הציל את רב ארוני מגורל קשה. כל ימיו סיים רב מוישה שייר בהתפעלות, הכיר רב ארוני טובה לגוי הזה, כל בוקר הקדים לו שלום. החיוך שעל פניו של רב מוישה מתרחב כשהוא מספר שכל זה בגלל שהוא הציל אותו. מהנביחות הקלושות שלי זה כלב פינצ'ר שבקושי הגיע לנעליים של הגובה של הנעליים. זה הביאור של האלשיך הקדוש לכפר הלשון של יוסף. איך שהוא אומר, איך יש הרוע הגדול הזה להיות כפוי טובה? כמו שקראתי הגדולה, שמותי כפוי טובה לבשר ודם, אבל להיות כפוי טובה לשם, כמו שאמרו חז"ל. הפה שאמר לו ידעתי את יוסף, אמר לו ידעתי את השם. ואיך יעשה הרוע הגדול הזה, שתהיות כפוי טובה לבשר אדם, אם כה יעשה, אומר אלשיך, אגן כפוי טובה להשם, וזהו חטוסי לאלוהיקים. כך גם הוא חזל במילים מפורשות, במדרש, כל הכפר בטובתו של חברו, לבסוף כפר בטובתו של מקום, אם לא מרגיש חובת השווה בהכרה, ולו בריש פנימי, בליבו ובבעת תודה לחבר, מדוע שיחוס את חסד השם, הוא בטוח שחייבים לה הכל. צמד המילים אסיר תודה זה לא רק מליצה שנטבעה בעולם כביטוי נאה, מושג מחייב לכל דבר ועניין, לפי הערך הטובה שנעשתה לנו על ידי זולת. כשם שברור לנו שטיל אחד שהתפוצץ יגרום לפיצוץ של הטיל השני, כך גם הכרת הטובה שלנו לזולת שגרמה לי עמנו חסד, כרוכה בחיבור בא לנתק להכרת תודה לאבא שבשמיים. ככל שנעריך ונוקיר את החסדים והטובות שנעשו עבורנו ידי הסובב, יקר ונודה לאין שיעור על החסדים הבלתי נגמרים של אבות. ואנחנו ממשיכים עם כל העם, ראש תוכנית דפיים בהלוכה באודסה, מספר במכתב למייסד דירשו על מעמד קידוש הלבון המרגש ביותר שחווה בחייו. זה התפרסם במוסף שבת קודש לפני שנים. אני חייב לשתף בסיפור נורא מרגש שקרה באודסה, שלמדו במסגרת דף רעים בהלוך הלכות קידוש לבון, לראשונה התלמידים הבינו לא רק את ההלכות אלא גם את חשיבות המצווה. כמו שמבואר שם, מוצאי שבת שהבחורים בישיבה אומרים לי, רשות הנה שלוש ימים אחרי המולד אפשר לקדש, יצאו לחפש את הלבון ולא מצאו אותה. שמיים היו מכוסים בעננים קודרים, חזרו מאוכזבים. אחד אפילו ציטט את דברי משנה ברורה של סימן רחז ושולם, וככה כל יום בודקים, אבל הלבנה איננה. שבוע אחרי זה יש לבנה מעורפלת במוצאי שבת, זה לא טוב, הבחורים אומרים. למה זה צריך לראות? נשארו רק חמש ימים שאפשר לקדש, היו ממש שבורים. ביום ראשון באמצע סדר שני, אחד הבחורים מביט בדריכות בחלון, אולי איזה נס, פתאום צועק, יש לבונה. מהר לרוץ לקדש אותה, כולם קופצים למקומות, מתעטפים במילים, עולים אל גג הישיבה עם פנסים, חוץ קור עז, אבל בתוך הלב, חום ושמחה שאי אפשר לתאר. מתחילים לקרוא לאט ובמתינות הברכה, כל הנוסח בדקדקה הלכות שמובעים במשנה ברורה. אחרי שעה ארוכה יוצאים בריקוד על הגג, מסתיים טוב עם מוירס, ממשיכים על שיר הבא, כתוב שצריך לעשות קידוש לבון בשירים וריקודים. הגויים מביטים מהחלונות משתוממים, אבל הצעירים היהודים שזה לא זמן רב, שהם טועמים טעמה של שמחת המצוות, לא שמים לב ושרים בעיניים עצומות, תוך שמחה עצומה שזכו לקיים את המצווה. מסיים רב נח פלאי שכתב את זה לי באופן אישי אחרי אין סוף של קדושי לבונה שעשיתי, המעמד הזה היה המיוחד והמרגש ביותר. אשרם שכוחו לו, אשרם שלומדים הלוכה ומתוכה באים לחיבוב המצוות. אשרם שזכה לתוכנית נפלאה כזו דף רעים בהלוכה. אשרם שהשם אלוקם. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש פה מייסי שסיפר רב זושה ולנטנר, זה התפרסם בספר מחנך לדורות, לומדי הקולג שייסד הגאון הרב דסלר בזמנו בגייצד. בזמן המלחמה הוא כותב, נאספו פריטים שונים כתרומה מאנשים העשירים למאמץ ההלכתי נגד הגרמנים, והממשלה הבריטית מכרה אותם במכירות פומביות במחירים נמוכים. הרב ולטנר החליט ללכת למכירה כזאת שנערכה בקרבת גייצד ביום שישי אחרי צהריים. צריך לקנות משהו כדי לקשר את הבית לכבוד שבת, הקדיש לי המטרה הזאת לירה שטרלינג אחת. הרב דסלר שהבחין בו, שאל אותו לאיפה הוא הולך, סיפר לו שהיה מנכון להצטרף אליו. טוב, כמובן, אפילו שבלב תמה, מה לרב דסלר שרחוק מכל עניין גשמי ונעלה מכל שמץ של מותרות, לכזאת מכירה פומבית של מציאות. טוב, כמובן, הוא לא שאל אותו כלום, הרב דסלר מצידו לא נדב פרטים. כשהגיעו לשוק, שמעו כל מכריז, מגש מכסף טהור, רק 10 שילינג. הטס היה מעשה אומן והמחיר היה ממש מגוחך. עבדו שניגש למוכר, ביקש לקנות את המגש, אבל לפתע משך אותו הרב דסלר לפינה צדדית, ואמר לו בלחש, בבקשה ממך, זו מציאה גדולה ביותר, ואני מבקש את המגש בשבילי, אנא, תניח לי לקנות אותו. רב זושי השבית בו תמה ומשתומם, אבל כמובן הוא לא התנגד, והרב דסלר קנה את המגש, והמשך ראה רב זושי פמוטות במחיר של שטרלינג, לירה אחת. אבל שוב, כשהוא בדק אותם, הוא שמע את הרב דסלר מתפעל ורוצה לקנות. פליה שהרב זושי גברה, אבל כמובן ויתר. רב זושי תר בעיניו, אולי המצא את המציאה נוספת, ואז הוא רואה גביע כסף גדול מאותר, והשרה שלי גומר לדוכן, הרב דסלר אחריו, ושוב חוזר הסיפור על עצמו, הרב זושי רוצה לקנות את הגביע, אבל הרב דסלר מפציר בו, אנא יוותר לי, מקח טוב אני זקוק לו. טוב, השבת כבר התקרבה, לא נותר לרב זושי לחזור הביתה בידיים ריקות, תחושות אכזבה. הוא תמה מאוד על הקניות של הרב דסלר, במיוחד לאור העובדה שהוא מעולם לא זקוק לשום דבר, מלבד שולחן כתיבה קטן ומיטה וספרייה גדולה. אבל הנה כמה דקות, לפני שבת נפטרה התעלומה, דופקים בדלת, אבל הבית הרב זו שפותח, הוא רואה את הרב דסלר, עומד בדלת עם 3 חבילות ארוזות היטב, והוא אומר, זה המתנה האישית שלכם. הוא אומר, תהנו ממני בשמחה, לא אחרי ימים טובים. פותח בידיים רועדות והוא נשאר עמום, כל מה שהוא קנה, אותו תעשו מונטים מכסף, פומותות וגביע. ובצד עומד הרב דסלר עם חיוך דק, והוא ראה את התימהון שפשט בעיניו של הרב זושי, הוא קורא לצד ואומר לו, ראיתי במחירה, היית נראה להוט מדי, לאיתות אחרי חפצי העולם הזה, וחיפזון רב לרכוש אותם, בכלי נשק שהיצרור עושה בו שימוש גדול. זה לא טוב, רציתי ללמד אותך איפוק, להקנות לך את היכולת לחכות, ולשקול ולא להיסחף בהתלהבות, ובלום מעצורים אחר נולדת העולם הזה. אין צורך לומר שדבריו של הרב דסלר פעלו את פעולתם, איך הוא חינך את לומדי הכולל להרחיק מעליהם את הרדיפה אחר הענות העולם, תוך שהוא משריש בקרבם שאיפות עמוקות להישגים רוחניים נעלים. ואנחנו ממשיכים רבותיים דף עמים והלוך, אנחנו עוזים בשעת טובה בסימן תוף ממחת, שנמור הסבקות הנית זין. איזה קניין צריך לעשות בחומץ שמקבלים אותו חזרה מהגוי אחרי פסח, והם צריכים להדביל מחדש את הכלים שהיו ברשות הגוי. כך ועל עוד נושאים מעניינים, חי ללמוד היום, בדף הימים בהלוך, חייבי לשמוע בשלוחה אחת בשיעור פי הרבנים הגאונים, גדול בתורה ולרוות נחת, וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף הימים בהלוך. הראשון הם יחלקו בנוגע לקיינים שבהם יכול גוי לקנות מיטלטלין, יש שומרים בכסף בלבד, יש שומרים בהגבוה ובמשיכת. כשדובר בחבט שאין לדרך להגבוה אותו, יש שומרים שיכול לקנות גם בזה וגם בזה. יש שומרים שיכול לקנות גם בקיינים אגב קרקע, חוצר וסודר. במחירת חמץ, להיות בין הקניין לא חל עובר המוכר ביסוד רז שבהירועה, אז זה כתחיל לחובה להקנות לגוי גם בכסף וגם במשיכת, כדי שהקניין יחול לכל הדוד. לכל הפחות במשיכה שמועילה לדעת רוב הפוסקים, ואם הוא לא יקנה את החמץ לגוי במשיכה אלא בכסף בלבד וקיין חוצר וכדומה, החמץ מותר אחרי פסח באכילה והנאה. לכתחילה צריך להקנות לגוי את החמץ גם בקיין הכסף וגם בקיין המשיכה. כשהרב מוכר חמץ בשליחות של מוכרים רבים, אז הוא יזכה בכסף שיקבל מהגוי לעצמו ולא עבור המוכרים, בגלל שכדי לזכות בכסף עבורם הרב צריך לחשב כשלוחו של הגוי, ואין שליחוס לגוי. אבל רואים שהמוכרים יציינו בכתב הרשע שהכסף ניתן לרב. ולמרות שהמוכרים לא זוכרים בכסף, צריך שיהיה בפרוטה כנגד כל אחד מהם. כשמזכירים לגוי מקום בנוסף למכירת החמץ עצמו, צריך לזה פרוטה כנגד כל מזכיר. אם אין לגוי את הסכום הנדרש, מותר לסחור להלוות לו כסף בשביל זה, אבל ראו שזה לא יבוא או שלוחו אל האדם אחר. בשעה שהגוי מחזיר את החמץ שנמכר לו אחרי פסח, צריך הישראל לעשות בו קניין כי להחזיר אותו לרשותו. וכשמחירת החמץ נעשית כדין, נעשתה כדין בקייני כסף ומשיכה, די בזה שישיב לגוי את הכסף שהוא קיבל ממנו עבור החמץ, והחמץ נקנה לו בקניין כסף. וכשהוא יקנה לגוי קרקע, שאז נדרש שטר מחיר יחד עם קייני כסף, הגוי יחזיר לו את השטר והוא יקנה את הקרקע בכסף שמושב לגוי. אם הוא יקנה לגוי כלים שלא ניתן לקנותם מחמץ וכדומה, אז יש אומרים שצריך להטביל אותם אחרי פסח כדין כלים שנקנו מגוי. ויש שהניגו משום כך למכור רק את החמץ שדבוק לכלים. סוג הטעון טבילה, ולא את הכלים עצמם. ויש שהקלו בדיעבד שלא להטביל אותם. עד כאן בעניין דפנים והלכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מנהג מקד מדינו שתושבי העיר כותבים שטר הרשאה לרב למכירת חמץ והרב מוכר את החמץ לשליחותם והמנהג הוא לעשות קניין לחיזוק השליחות. מטלטלין אפשר לקנות בקניין הגבוה, בחבץ שאין הדרך להגביה אותו אפשר לקנות אותו גם בקניין משיכה, בחבץ שהדרך להגביה משיכה לא מועילה. לכל מצווה פעולה שבקיום שלה על ידי אדם אחר נדרשת שליחות, אז גוי לא יכול לשמש כשליח עבור ישראל, אם לא יכול לשלוח שליח, אין גוי ואין ישראל. נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, ההלל הוא מעין עדות כביכול על שפחי השם יתברך, והניסים הנפלות שהשם עשה איתנו, ולכן צריך לקרוא אותו בעמידה, כדין עדות בבית דין שנאמרת בעמידה. ויש אסמכת לזה בתהילים, האלו עבדי השם, שאני ואיזה שם אחד עוד סלקנו, או שאכן היו קוראים טל בחצות את השם בעזור, שעת הקרבת הפסח בעמידה, שהרי אסור לשבת בעזור, עמידה תוך הישענות על דבר מה במידה כזאת, שאם ינטל אותו דבר שנשענים עליו, יפול או עומד, יש אומרים שהיא לא נחשבת כעמידה, יש אומרים שכן נחשבת, הלוך הגדעת המקילים, שעל פי מקור הדין, אז אין להחמיר בו יותר מאשר באיסור הישיבה בעזור, עמידה באופן כזה בעזור מותרת, אבל ייתכן שלכתחילה צריך להחמיר. עמידה תוך הישענות קלה באופן שאם נטל המשען לא ייפול, נחשבת כעמידה לכל הדעות. ודיעבד, גם אם קראת אל בישיבה, יצא ידי חובה. אדם חלוש שקשה עליו העמידה, רשאי לשבת גם לכתחילה. דף רמי תלמוד בבלי, מי הם הקוטים? כיצד אומרים צב בארמית? ומה הפירוש גרי עריות? אחר כך ועל עוד נושאים מעניינים, יד היום מסכת נידה, דף נדבוב. הוא בשלוחה 2 יכול לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים. בסעיף י"א רבותיי למדנו בחפץ חיים יומי, שאסור לאדם לספר על עוולה שעשה לו פלוני. אפילו שיש בזה תועלת להציל אחרים מפניו. למה? כי רחוק הדבר שיכולים בזה לתועלת, ומן הסתם הכוונה שלו תהיה לנקום באותו פלוני. ולפרסם את גנותו על זה שהוא פגע בו. בהמשך לזה, בסעיף י"ג שנלמד היום בסדר הלימוד היומי, כותב בחפץ חיים, שלמרות זאת, שהתועלת היא עבור המספר עצמו, שעל ידי זה הוא יציל את עצמו בעתיד מאותו פלוני, או שהשומרים יוכיחו אותו, ועל ידי זה יחזיר לו את הגזלה וכדומה, אז נראה שמותר, כן? כי מצטרפים שאר התנאים שדרושים לזה. בהגוי מסוים הרבות חיים, שאפשר, הוא עד מינים, הכוונה שלו בסיפור זה כדי להפיג את הדאגה שלו מהלב, זה כמו נקרא שהוא מכוון לתועלת הלאב, ובור מוסף מבין שככה גם נקעת עוד ניסים, מה שאנחנו רוצים יותר בלשון אפשר, אז יש מי שאומר שהוא, כך הוא כתב לי כדרכו, שהוא אמר משהו מחודש בלי מקור, לכתוב בלשון אפשר. אכן הגרש אומינר בספרו עיקרי דינים השמיט את זה, והוא כתב שאתם, שאנחנו צריכים כתב את זה כמסתפק, ועוד שיכול לבוא מזה מכשולים גדולים, שתמיד המספר יגיד, שיש לו צער ומוכרח לספר, ועל האדם ליישב דעתו ולהימנע מלספר. ויש שאוסיף שגם אפילו שיש סוברים שמהשיבודים שמוטלים על הבעל זה להרגיע את האישה מדאגות והדברים מתפסקים לה, אולי תכן אם כן שיהיה אסור לה להציע בפניו. קודם כל ברור, הוא אומר, שהשעבוד הזה לא מתיר לעבור על איסור שנורא, גם כשזה לתועלת, קשה שיתקיימו כל התנאים. למשל, לבדוק היטב שבאמת השני עשה לרע, וזה לא רק טעות שלה, בגלל שהיא נוגעת, שתכוון יותר בלבד, ולא בדרך התרעמות וכעס על המזיג, רק להסיר את הדאגה. לכן הוא אומר שהיא לא יכולה להסיר את הדאגה בלי להזכיר את השם של המזיק, ולספר לאדם שלא מכיר אותו. לגבי השמיעה, מי שמספר להפיק דאגה, הוא כתב בספר חסידים שמצווה לשמור. ואם אפשר, הוא אומר, ספר חסידים יתקן ויחבב אותו אצל חברו. הוא הוסיף שאם הנפגע מספר את זה גם לאחרים, כי הוא מתכוון להוציא עליו שם רע, אין לשמוע לו לגור בו. שכן הוא אומר, בשביל להפיק את הדאגה, בדרך כלל מספיק לסיפור לאדם אחד. הוא מביא שם בספר חסידים שמותר לספר גם כשמועל רק שכך כעס וצר. בחבוץ חיים כאן, יש מי שבער בסימוס חיים, שדווקא אם החבר חטא נגדו, ולבו כבד וקשר להחזיק הצער בלב, אז זה נחשב לתועלת מחמת שמועיל לעתיד להסיר הדאגה. כן, זה כתב הרב מוי במאמר פלושה. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. במעיינות השמחה המובא שפעם רב שלום כזווילר אמר לאדם אחד שאם הוא רוצה לזכות לבנים יראים, שיראה לברך ברכת המזון מתוך הסידור. תודה רבותיי, לברך ברכת המזון תוך סידור, ועל ידי זה נתרכז יותר במילות הברכה ונזכה לבנים יראי שמיים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות ובכל טוב סלם.